שלום, אנחנו במסכת מגילה, דף כף ג' עמוד א', שלוש שורות מלמטה. שלוש שורות מלמטה. בסוף השורה, מיטיבה, כף ג' עמוד א'. מה הבעיה? 45. שלוש שורות מלמטה, סוף השורה, מיטיבה. המפטיר בנביא לא יפחות מ-21 פסוקים כנגד שבעה שקראו בתורה. כלומר, ההפטרה צריכה להיות לפחות של 21 פסוקים, כי הרי כל עולה צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים, אז 3 כפול 7 זה יוצא 21. והדבר הזה מכן הוא קושיה על מי שאומר שהמפטיר איננו מכלל העולים שבעה. הרי אם יש לנו שבעה עולים וגם המפטיר, אז סך הכל כמה עולים יש? 8. אז כמה פסוקים צריך לקרוא בהפטרה? 8. זה? 24. כן, והברייתא אומרת שקוראים רק 21. סימן שגם המפטיר יכול להיות בכלל העולים. אתה זוכר שהיה לנו שאלה כזאת כשבוע שעבר? עוד לא פתרנו את הבעיה, נכון? הנה, הוא אומר, ואם איתה, אם באמת אתה אומר שהמפטיר איננו מכלל מניין שבעה, אז 24 הוויין. יוצא שצריך לקרוא 24, תודה. צריך לקרוא עם כדי 24 פסוקים.
אם הוא לא מכלל שבעה, צריך לקרוא 24.
נכון, נכון. והנה הברייתא אומרת, צריך לקרוא רק 21. סימן שהוא כן מכלל השבעה.
כן,
אז זה קושיה על מי שאומר שהוא לא בכלל השבעה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, אין מפה קושיה. למה? כיוון דמשום כבוד תורה הוא כנגדו נמי לא בעי. מכיוון שהקריאה בתורה של המפטיר היא רק מפני כבוד התורה ולא מפני החובה, לכן לא תקנו כנגדו פסוקים בהפטרה, ולכן מספיק 21. כלומר, אין מהברייתא הזאת הכרעה בעד או נגד השיטה הזאת.
אמרנו שהוא מניין השבעה.
כן.
התכוונו שיכולים לעלות שישה ועוד הוא.
נכון.
כאן זה אומר שחייבים להיות שבעה ועוד
הוא? מכאן? לא, אין פה הוכחה לכלום. אם אני אומר כך, אני חשבתי בהתחלה שכנגד כל עולה צריך שיקראו שלושה פסוקים. אז אם הוא לא בכלל השבעה, סימן שיש 8 עולים, ולכן צריך שהוא יהיה 24 פסוקים. והנה הברייתא אמרה רק 21. אם הברייתא אמרה רק 21, סימן שיש רק 7 אנשים שעולים כולל הוא. אוקיי?
כולל המפטיר?
כולל המפטיר. והגמרא דוחה את ההוכחה הזאת, אומרת לא, זה שיש קריאה בתורה למפטיר, זה רק מפני כבוד התורה. מי שעלה רק מפני כבוד התורה, אז לא תקנו כנגדו 3 פסוקים בהפטרה. בסדר? מה זאת אומרת כבוד התורה? מהו כבוד התורה בזה שהמפטיר עולה?
שהוא מתחיל בתורה, ואז הוא...
כן, שלא ניתן כבוד לנביאים במנותק מן התורה. בסדר?
מה הרעיון בתוך העניין של 21 ושלושה פסוקים כנגד כל עולה?
כי הוא כאילו מוסיף נביאים כנגד הפרשה. הרי מדוע תקנו את ההפטרה בהתחלה? מה המקור של ההפטרה בכלל? למה תקנו לקרוא בהפטרה? פרשת השבוע, אני יודע, זה משה תיקן לעמי ישראל. אבל מה עם ההפטרה? יפה, הייתה גזרה, פעם, בימי היוונים כנראה, שהיה אסור לקרוא בתורה. אז לכן התחילו לקרוא בנביאים בעניין הדומה לפרשה. ולכן, כנגד מספר האנשים שהיו צריכים לעלות לתורה, מעלים, קוראים פסוקים בהפטרה.
כתחליף.
כתחליף. נכון, אז זה שריד לתחליף. נכון. בסדר? מתקיף לרבה. רבה יש לו קושיה על עצם הדין הזה של 21. והרי עולותיכם ספו. מה זה עולותיכם ספו? זאת ההפטרה של פרשת ויקרא, נכון? נכון? מה? לכל המנהגים. או שזה פרשת צו. אז זה צו, סירה, פרשת צו, לא? עולותיכם ספו, בוא נבדוק. הנה, פה הכל כתוב. כן, כן, זה פרשת צו, זה בירמיהו זין, נכון? כן, זה הפטרה של צו. כן, כה אמר השם, עולותיכם, ספרו על זבריכם. אז ההפטרה הזאת אין בה 21 פסוקים. דלה הוויין 21 וקרינה. אנחנו כן קוראים 20, פחות מ-21 פסוקים. אה? בעיה. שני התם דסליק עניינה. כלומר, אחר כך הרי מספר הפסוקים של ההפטרה, אחר כך כתוב בנביא עובר לנושא אחר, ואנחנו לא מכתירים בנושא אחר. זאת אומרת, כל מה שאמרו שצריך לפחות 21 פסוקים, זה אם יש מספיק כדי להמשיך באותו עניין. אם אין מספיק כדי להמשיך באותו עניין, מפסיקים. ולכן יש לנו הפטרות של 10 פסוקים. למשל, ענייה סוערה. 10 פסוקים לפי המנהג הספרדי. וכן הפטרת תשובה ישראל עד השם אלוהיך, שהיא גם כן משהו כמו 11 פסוקים. וכדומה. כן, יש לנו כמה הפטרות שאין בהן 21 פסוקים. ואחד, לה, סליק, עניינה, לה? כלומר, אתה רוצה להגיד שאחד, שהעניין ממשיך, אז לא מפסיקים לפני, והאמר רב שמואל בר אבא, זמנין סגין, פעמים רבות, הווה קאימנה קמד רבי יוחנן, עמדנו לפני רבי יוחנן, וכי הווה קרינן 10 פסוקי, אמר לן, הפסיקו, היינו קוראים 10 פסוקים בהפטרה, ואז רבי יוחנן אומר, די, מספיק. אז מה אתה אומר שצריך 21? אתה רואה שרבי יוחנן לא נוהג ככה. וכי הווה, כן? מקום שיש תורגמן שני. כן. כלומר, היה שם תורגמן. מה זאת תורגמה? מי שמתרגם את ההפטרה לארמית. אז זה מעריך מאוד את ההפטרה, אז הוא אומר מספיק.
יותר מ-21
פסוקים? יש הפטרות ארוכות מאוד.
יותר מ-21?
בוודאי. למשל, הפטרה של יום ראשון של ראש השנה. יש שם איזה 40 פסוקים, נכון? שמע, ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמואל קנה בניליום, בן תוכו בן צוף יפרתי, ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השני פנינה, ויהי לפנינה ילדים וחנה עם ילדים, ועלה איש האום ימים ימימה, וישתחבות ויסבוח לשם צבאות בשילו, ושם שני בני אלי חופני ופנחה זכונים לשם. אז שמה יש עד סוף שירת חנה, זה המון.
וגם זה לא כנגד...
או הפטרה של יונה. הפטרה של יונה. כן? יונה זה ענק.
כאן הוא מתכוון לשבת שיש עיבה עולים, אבל מה קורה עם חגים וזה, יש הפטרות,
אז פחות עולים. אה, גם בשביל שבת. כן, למשל הפטרת וישלח. לפי המנהג הספרדי קוראים בחזון עובדיה, נכון? חזון עובדיה. שם יותר מ-21 פסוקים.
אז מה נחוק הזה ש-21?
צריך לפחות 21. על יותר לא מפריע לנו. על פחות זה הבעיה. בסדר? פחות שאנחנו מצאנו שרבי יוחנן עצר אחרי 10 פסוקים. למה אחרי 10 פסוקים דווקא הוא עצר?
למה לא פחות?
כן, הרי הוא אומר, יש מקום שיש תורגמן, אז אפשר לעצור אחרי 10. למה 10? יש תורגמן, אז כמה פסוקים זה יוצא?
20.
אז 20, אבל אמרנו 21. כשמתרגמים חוזרים על הפסוק האחרון. שלום, מורך, אז יוצא 21.
אז הוא מחפיא את
התרגום כאילו. כן, כאילו. האמת היא שההפטרות מתורגמות, יש כמה מקומות שהיו מתרגמים חלק מן ההפטרות. למשל, ההפטרה של תשעה באב, נוהגים לתרגם אותה. והתרגום הוא ארוך מאוד, כלומר, על כל פסוק יש סיפור שלם. לפי מי זה? טוב, בסדר. כן. אז התרגומים הם ארוכים מאוד. למשל, הפטרה של תשעה באב נהגו בצפון אפריקה לתרגם אותה לערבית. אז כשהרב מיר זיני מגיע לבית הכנסת שלנו בתשעה באב, אז הוא מתרגם רק שני פסוקים. כי אם לא, פשוט אנחנו לא נגמור, זה ייקח שעה לקרוא את כל ההפטרה. אבל שני פסוקים מתרגם בערבית, אף אחד לא מבין בכל מקרה. אבל כדי לשמור על המסורת. התימנים? כן, הם תמיד מתרגמים. התימנים מתרגמים.
אבל תרגום של התימנים זה לא תרגום נתן מנגיע?
מילולי.
אתה מדבר על התרגום לתורה או לנביאים?
לנביאים
זה יונתן בן עוזיאל. כן, לתורה זה אונקלוס. בכלל מנהג קדום אצל התימנים שהיו מתרגמים גם לארמית וגם לערבית בתרגומו של רבי סעדיה גאון.
תורה או
נביאים? תורה.
בזמן שהם קוראים?
כן. כלומר, הבעל קורא, ויש בדרך כלל בחור צעיר שעומד מאחורי הטבע, יש לו איזה סטנדר או משהו כזה, והוא קורא את התרגום. כלומר, מיד אחרי הפסוק. והוא צריך להיות באותו גובה של קול כמו הקורא, לא יותר ולא פחות. לא יותר גבוה ולא נמוך יותר. שלום וברכה. כן. שנה, דתני רב תחליפה בר שמואל, לא שנו, אלא במקום שאין תורגמן. אבל במקום שיש תורגמן, פוסק. פוסק. לא, פוסק על פחות מ-21. כן, אנחנו רוצים להסביר את רבי יוחנן. למה רבי יוחנן עצר אותו אחרי 10 פסוקים? כי רבי יוחנן היה תורגמן. כן, אז משמע שבארץ ישראל השתמשו בתורגמן, ובבל לא השתמשו. איך זה יוצא?
לא, איך אנחנו
יודעים כאילו ומה עושה את זה? כבר שהגמרא רואה את זה כדבר חדש. מתפלאה. הסימן שבבבל לא השתמשו בתורגמן. זה המקור אולי למה שאנחנו מכילים היום שלא לתרגם. בימינו הפסיקו את התרגום. מי שהתלונן נגד הדבר הזה היה רבי יהודה אבן קורייש. רבי יהודה אבן קורייש מהעיירה תיארת שעל גבול הסהרה, הוא כתב בספר הדקדוק שלו תלונות רבות נגד הפסקת קריאת הארמית. כן.
בישראל
גם קראו
את התורה
בשלוש שנים. כן, חנה אלה מדר זמן. כן. שליש פרשה כל פעם, זה בסדר. כן. מה זה? למה? הם דיברו ערבית גם פה. פה בארץ ישראל, דיברו בערבית.
וזה שאלה לתורה, לא הבין אם זה באותו קול, הוא שומע עברית, קריאה, אבל מתורגמן, והוא לא שומע...
לא סימולטני.
לא סימולטני.
לא. הבעל קורא פסוק, מחכה, ההוא קורא את הפסוק. אני ראיתי את זה, לא ראיתי את זה פעם בבית כנסת תימני. איך תתפלל פעם בבית כנסת תימני, כשיש לך הרבה זמן בשבת, נגיד שבת ארוכה של הקיץ, ואז אתה תראה איך זה הולך. טוב. מדניתין, עכשיו אנחנו עוברים למשנה חדשה. יש פה 10 הלכות במשנה הזאת. 10 הלכות שכולם, דווקא ג' עמוד ב', יש לנו פה 10 הלכות שכולן נוגעות להלכות מניין, דברים שצריך לעשות במניין. אין פורסין על שמה. מה זה לפרוס על שמה? מאוד לא ברור. מה זה לפרוס על שמה? מה לפרוס? מה זה לפרוס? לפרוס על שמה. ואין עוברים לפני התיבה. מה זה לעבור לפני התיבה? איזו תפילה? עמידה, עמידה, כן, 18. ואין נושאים את כפיהם, כלומר, ברכת כהנים, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא, ואין עושים מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים, ואין מזמנים בשם פחות ב10.
מעמד ומושב?
לעשות מעמד ומושב זה דבר שהיום לא נהוג כל כך. זה, תסתכלו ברש"י, אין עושים מעמד ומושב למת. כשנושאים את המת לקוברו, היו יושבים 7 פעמים לבכות את המת, והרוצה לסופדו יספוד. זה נקרא מעמד ומושב. כלומר, בדרך ההלוויה מוליכים את המת, ויש עצירות.
כן, עצירות.
כן, אז היום עושים גם כן קצת עצירות. למשל, אם זה היה תלמיד חכם, אז בבית כנסת שלו, בבית מדרש שלו וכו'. כן, אז עוצרים כמה מקומות, אבל לא עושים 7 עצירות. אבל בכל עצירה היו נוהגים להגיד קדיש. אני ראיתי שעשו את זה לרב עטיה, זיכרונו לברכה. הרב מרדכי עטיה היה מקובל גדול בירושלים, נפטר בשנת 86, אני חושב, לא, אפילו לפני זה, 83. ולא, זה לא יכול להיות. בשנת, מה שקרה, 81. אז הייתי בהלוויה שלו, אני חושב שעצרו 7 פעמים. כל פעם, לא רק אמרו קדיש, ספדו ואמרו קדיש. אמרו איזה דבר תורה. כן, משהו קצר עשו. אמרו כמה, לא, אפילו לא הספידו, אמרו כמה, אמרו מזמור, משהו כזה, ואמרו קדיש, והמשיכו. כן, כן. יושב בסתר גט זה. לא, לרב גט זה לא עשו ככה. עכשיו, לא יודע מה עשו בדיוק, שמע זה בלגן הטוב משם. כן, אז זהו, זה נקרא מעמד ומושב. אז זה עושים רק אם יש 10. אין עשרה ועושים את זה. כן? מה זה ברכת אבלים? מה זה ברכת אבלים? תסתכל ברש"י. נפרש בגמרא. תגיע לגמרא נראה. תנחומי אבלים זה שורה. כן? אצל אשכנזים עדיין הדבר הזה נהוג, שעושים שורה.
אצל
ספרדים כבר לא עושים את זה. לא יודע, מאז ימי הגמרא אולי, לא יודע. כן, אבל לא ראיתי אף פעם את הספרדים עושים את זה. אשכנזים עושים את זה עדיין, עושים שורה,
נכון?
ואז צריך, רק אם יש עשרה עושים את זה. כן. ומה זה ברכת חתנים?
שבע ברכות.
שבע ברכות, כן. ומזמנים בשם פחות מעשרה. ובקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהם. מה זה בקרקעות תשעה וכהן? זה לקוח ממשנה במסכת סנהדרין הדבר הזה. נצטרכו ברש"י, והקרקעות של הקדש. הבא לפדותן צריך עשרה ואחד מהם כהן.
למה?
כי כתוב בפרשה של ערכים, כתוב תשע פעמים, לא כתוב עשר פעמים הכהן, כערכך הכהן, ואז כל אחד בא לבטל את השני, כלומר אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, לרבות שכל אדם יכול, ואז יוצא בסוף יש לך כהן אחד בסוף שנשאר ללא מיעוט, ואז יוצא שהבדין צריך להיות של עשרה אנשים ואחד מעשרה צריך להיות כהן. ואדם, מה?
אז חייב להיות כהן או לא? אם יותר מעשרה?
ודאי, חייב להיות כהן. בכל מקרה. ואדם כיוצא בהם, זאת אומרת גם אם היה לפדות את האדם מן ההקדש צריך גם כן שיהיה אותו דבר.
אדם מן ההקדש זה כל אדם או רק עבדים?
עבדים, כן, יש האדם. השאלה היא על מה מדובר בדיוק, אז בגמרא מפרש. אז אם כן יש פה בעיה, מה זה לפרוס על שמה? מה? לא, זה לא אותו דבר. לא. השאלה היא, מה זה לפרוס על שמה? מה זה לפרוס? אז הרמב״ם סובר, לפרוס הכוונה לקרוא. זאת אומרת, לקרוא את שמה, מה זאת אומרת? אז מה, רק בעשרה קוראים את שמה? הכוונה לומר את הקדושה של יוצר המאורות. בתוך יוצר המאורות אומרים קדוש 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 שם צבאות ואור פנים וחיות הקודש ורש גדול וזה ברוך כבוד השם ממקומו. השאלה אם את הדבר הזה אומרים בפחות מעשרה או רק בעשרה, כן? זאת המחלוקת. ורבנו סעדיה גאון למשל פוסק לפי הפירוש הזה, ואז בסידור שלו כתוב ככה, שאם אדם מתפלל ביחיד אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל, ברוך אתה השם יוצר המאורות. טוב, קצר. אבל לא רק שהוא יתפלל ביחיד אלא גם מרשים לו לקצר את התפילה. ואם זה בציבור אז צריך להגיד כל העסק כולו כולל הקדושה. זה הפירוש של הגאונים שהוא גם פירושו של הרמב״ם, אבל יש כל מיני פירושים אחרים. תסתכלו בתוספות. ואין פורסין על שמה. הקונטרס פירש, ראיתם את התוספות הזה? בני אדם שבאו בבית הכנסת אחר שהתפעלו הציבור ורוצים לומר קדיש וברכו, כלומר זה בן אדם יחיד, רואים את זה למשל, שלושה אנשים נכנסו לבית הכנסת, איחרו, גמרו את כל התפילה, אז הם רואים יש פה שבעה אנשים, אומרים אולי תצטרפו אלינו להשלים קדיש. זה נקרא לפרוס על שמה. כלומר, לקחת חלק שלא התפללו עם חלק שהתפללו ולעשות ביחד בניין. אז זה לא עושים בפחות מעשרה, מה פירוש בעשרה? פחות מעשרה. זאת אומרת, כשו ברוך הוא צריך עשרה. רבינו תם פירש דה בשבעה שלא שמעו עם שלוש אחרים סגי. כלומר, שלושה שכבר התפללו יכולים להשלים את השבעה לעשרה. ואכן המיטב עם מסכת סופרים, רבותינו שבמערב אומרים בשבעה, ונותנים טעם לדבריהם, תכתיב בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו השם. אז תספרו את המילים, בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו השם, שבע מילים. דעיקה שבע תיבות, ויש שאומרים אפילו בשישה, משום דברכו הווה השישי. ורבנו תם כתב בספר הישר בחמישה, משום דלקה אלה חמש תיבות עד ברכו. ונראה לומר אפילו בשלושה שלא שמעו. ואחי פירושו דקרא בפרוע פרעות בישראל שלא עשו מה שמוטל עליהם לעשות, אז התנדב העם בברך השם. ולקה אלה שלוש תיבות עד בהתנדב. ותלמידי רש"י פירשו משמו, ואפילו בשביל אחד שלא שמע יכולים הם לפרוס על שמה.
תשעה שמעו.
תשעה שמעו, אני רוצה להגיד ברכו, אתם מוכנים להצטרף? יכול, כך אומר רש"י. ואפילו אותו ששמע כבר יכול להוציא אותם שלא שמעו. כמו שאנו רואים, שליח ציבור שאף על פי שהתפלל כבר 18 ברכות בלחש, חוזר ומתפלל בכל רם. אבל הוא כבר יצא ידי חובה. ואף על פי שכולנו בקיאים עכשיו, מכל מקום יש לומר, ואין זה ראיה. כל כך, דשנה 18 ברכות, שהרי אם היה מתפלל מתחילה בכל רם, שמה לא יחבו ליבם להגיד משך ציבור חול. רבינו תם לא היה רוצה לעשות אפילו לעצמו.
על מה מתפלחים?
מה? עיין באריכות בדברי הר"ן שמסביר על מה מסתמכים. הוא מדייק שם על מסכת סופרים.
לא באותה שיטה, לא באותו פסוק?
לא, לא, זה מאותו פסוק, אבל שם הוא מראה שזה מחלוקת בתוך מסכת סופרים.
מה
נדושה בכל הלכות? בתור הלכה? הלכה, לא, כתוב כאן. שאין עוברים לפני הטובה, הטבעה פחות מעשרה. אז הוא, אז זה דעת רש"י. מה שיחיד בא ומבלבל את המוח לכולם, אז זה דעת רש"י. מה? כן, רבינו תם לא היה רוצה לעשות, אפילו לעצמו. כן? רבינו תם היה מאחר לבית הכנסת, מכאן שהוא מאחר. מה? נכון, אבל זה גם, במסכת סופרים כתוב גם לקדושה.
הוא
היה מאחר לבית הכנסת, אולי בישוע היה אצל הסם. כן, רבינו תם עשו לו הרבה צרות. ידוע שבבית הכנסת שלו לפעמים לא היה מניין, רבינו תם. לא, היו מעט יהודים. היה מעט יהודים. אבל זה היה מפתיע. אדם בגודל של רבינו תם, בעוצמה הזאת, נמצא בעיירה שבה יש בקושי 10 יהודים, שבה מסביב יש עיקרים צרפתיים, בורים והמארצות, שקרובים למעמד הבהמה, ויש כמה אבירים, גם כן, שכל הזמן חושבים רק על מלחמות, ויש איזה כומר אחד או שניים שיודעים לקרוא. זה פחות או יותר המצב בזמן רבינו תם. בתוך הג'ורה הזאת היה אדם כמוך, והיו מכנים אותו מלך היהודי.
בסביבה?
רם רופט.
באותה סביבה
שמעמד
הבהמה,
שהם הבינו אם יש להם נסק?
למה הוא לא
גר
איפה שרש"י
גר? מה? למה הוא לא גר איפה שרש"י גר? זה לא רחוק, קרוב. כן.
אז זה רק היה מצב אחר?
לא, אותו דבר, אותו זבל. כן, איפה היו? אגב, באמת היו די רשעים שם. הפעם פצעו את רבינו תם, הוציאו אותו אל השדה ופצעו אותו וכו'. ואז האביר עבר, והאביר רצה להציל את רבינו תם, כמובן בכסף. אז רבינו תם הציע המון כסף, אז הציל. טוב, מנהנה מילי. כן, מאיפה אנחנו יודעים את זה שצריך 10? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. כלומר צריך להיות בתוך בני ישראל. אז בתוך בני ישראל, תוך, זה הכוונה 10. איך נדע? מה? אבל כבר קדושה היא צריכה 10 יהודים, לא פחות מזה. כן. מה היא משמע? איך אתה יודע? שתוך פירושו 10, דתני רבי חייא, אתיה תוך תוך. למדנו את זה בגזרה שווה. כתיב, הכה ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם, התבדלו מתוך העדה, מתוך העדה הרעה הזאת.
העדה זה העדה
של... זה המרגלים.
לא, למה?
עדת קורח. עדת קורח. ואיך אתה יודע שעדת קורח היא 10? ועתיה עדה, עדה. יכתיב, עד מתי לעדה הרעה הזאת? מה להלן 10? אף כאן 10. כלומר, יש לך פה שתי גזרות שוות. עדה, עדה, תוך, תוך. ומזה אתה לומד שזה בעשרה. אז מעניין, אז מאיפה למדנו את העניין של המניין לכל דבר שבקדושה? מרשעים. מה זה בא ללמד אותך? שאפילו 10 יהודים רשעים שמורה שכינה.
אבל שם כתוב 250 איש.
לא.
בעדת קורח,
לא? לא. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. היו שם גם עדת קורח וגם 250 איש.
10 היו מלבד 250?
לא יודע.
רגע, בגזרה שווה כזאת צריך להיות קשר בין העדה לתוך? עדה תוך. תוך?
תוך, תוך.
סליחה, תוך, תוך עדה, עדה.
נכון.
אבל יש עדה בתוך באותו פסוק.
זה מתקיים, צריך להיות קשר.
אז 250 האלה ניצלו?
לא, נשרפו. ואת הקורח
ירו
לאדמה. נכון, ומה עם קורח עצמו?
הוא שם
צועק
כל הזמן.
לא, זה בני קורח. מה עם קורח עצמו? אז יש שתי דעות בחזל. יש דעה שאומרת שהוא גם נשרף וגם נבלע. דעה שנייה שאומרת שהוא לא מן הבלועים ולא מן הנשרפים, אלא במגפה מת. כן, שתי דעות יש בחזל. דעה שקורח לא מת? לא. יש פסוק, ובני קורח לא מת. כן, אבל לא כתוב שקורח לא מת.
אבל יש מקום שהוא לא מוזכר, שמוזכרים אחרים.
שמה? יכול להיות, אני לא יודע. תראה לי מקור שאומר שכוח לא מת, אשמח ללמוד אותו.
אמרתי, אולי יש מקור שהוא לא מוזכר אחרי.
יכול להיות. טוב, בסדר. כן. כן.
אין שום קשר לבשל הצהרה למספר המינימלי
אותו דבר, כן, עשרה, כי פחות מעשרה זה כבר לא חברה. ואם צדיק נמצא במקום שכולם רשעים ואינו יכול לקיים חברה של עשרה צדיקים, סימן שכבר אין לו יכולת השפעה, אז הוא צריך לצאת משם. כי שם לא כתוב קדושה, כתוב ונקדשתי בתוך ניסן. אנחנו צריכים לראות שכל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה, לכן אנחנו לא יכולים ללמוד מאנשי סדום.
שאלה על
רבי נתן. מה קושה על רבי נתן?
לא היה עשרה הרבה פעמים.
אז מה אתה רוצה שהוא יעשה?
לבוא.
מקום התחנים גם כן לא היה עשרה. היישוב היהודי בימי הביניים היה דל. בכלל היישוב באירופה היה דל בימי הביניים. היו ערים ענקיות מהתקופה הרומית שהלכו והדלדלו. בעקבות הפלישות של הברברים והמגפות.
זה מדהים
שזה השתנה תוך כמה מאות שנים, כן, זה השתנה. בכלל, בזמן רבנו תם, כמה יהודים היו בעולם? בעולם כולו. מיליון. כמה יהודים היו באשכנז, צרפת, איטליה? נגיד מה שנקרא אשכנזים. כמה היו? 100,000 אשכנזים. זה מעט מאוד. עכשיו, אתם יכולים להבין, ונגיד, אני אקח זוגות נישואים, נכון? זאת אומרת, נגיד, אם כולם היו זוגות, אז 50,000 אבות, 50,000 אמהות, זה אפילו לא זה, נכון? יש מבוגרים, יש ילדים. אז כך שאתה אומר, היישוב האשכנזי המקורי הוא קטן ביותר. ולכן אין פלא שיש כל כך הרבה אשכנזים שאומרים שהם צאצאים של רש"י. אני עשיתי חשבון, מבחינה מתמטית, לא ייתכן כמעט שאיזה אשכנזי לא יהיה צאצא של רש"י. פשוט אומר, תעשו חשבון, לא יכול להיות אחרת. כן.
מה ההגדרה של דבר שבקדושה? למה הדברים האלה
דווקא?
למה
למשל
לא לעשות
קידוש
בעשרה?
קידוש זה לא דבר
שבקדושה?
מה ההגדרה של דבר
שבקדושה? כל דבר
שבקדושה
פחות
מעשרה.
מה זה נקרא דבר שבקדושה?
מאיפה
יש
הגדרה
של זה? מה
הוא
המצוות
של
דבר שבקדושה?
אני לא יודע. לא יודע. הלאה. ואין עושים מעמד ומושב פחות מעשרה. כיוון דבעי למאמר, עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, בציר מעשרה לעבור אחרה. אין זה דרך ארץ. לקרוא לקבוצה קטנה יקרים. עשרה הם יקרים. ואין אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים. מהי ברכת אבלים? ברכת רחבה. כן, הברכה שאומרים ברחבה. היום אנחנו לא אומרים את הברכה הזאת. כן. דאמר יצחק יוחנן, ברכת אבלים בעשרה ואבלים מן המניין, ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המניין. כן. הנה פה תראו את הברכה, רש"י מביא את הברכה הזאת של אבלים, אבלים מן המניין, שהרי הוא אומר ברכה למנחמים בפני עצמם, אחינו בעל הגימול ישלם לכם גימולכם הטוב, ברוך אתה השם משלם הגימול. ולאבלים בפני עצמם, אכן הוא בעל הנחמות, ינחם אתכם, ברוך אתה השם, מנחם אבלים. אין כל עולם יחד. אז אי אפשר שיהיה עשרה ואבלים בכללם. ואין מזמנין על המזון בשם פחות מעשרה, למה? כיוון דבעי למימר, כיוון שצריך לומר, נברך לאלוהינו, בציר מעשרה, לעבור אחרה. להגיד שהקדוש הוא אלוהי קבוצה קטנה, זה לא יפה. אז הוא יכול להיות אלוהי עשרה אנשים, זה כבר בסדר. מה?
הוא לא אלוהי אחד?
לא מכובד. למלך גדול תעשה משמר של אדם אחד?
מלך לא.
אז קל וחומר, קל וחומר.
כל אחד יש לו צל שלו.
בסדר, חנוכה מברך שאכל ומשהו. יכול להגיד בלי שם.
אלוהים ניצב בדת אל.
בדת אל, נכון. הנה. כן. טוב, איפה אנחנו? כן. והקרקעות, תשעה וכהן, ואדם כיוצא בהם. כן. אז מינה נמילה, למה צריך בשביל לפדות קרקע מההקדש עשרה אנשים? אמר שמואל, עשרה כהנים כתובים בפרשה. כן, כתוב עשר פעמים, כערכך הכהן, ועריכו הכהן, אשר יעריכנו הכהן. כתוב עשר פעמים כהן, אחד לגופה, אחד לעצמו, כלומר צריך שאחד יהיה כהן, וידך, האחרים, הווה מיעוט אחר מיעוט.
זה דם
כתוב בגמרא.
למה? מה? מה בעיה?
חשבתי שזה מהכתוב כתוב, מה זה משנה? אז מה אם זה כתוב בגמרא?
מי מה שכתוב בגמרא?
שום כתוב, זה נהיה דם כתבר.
המשפט הזה מופיע גם בפרשה, גם במסכת סנהדרין. זו סוגיה שמופיעה גם במגילה וגם בסנהדרין. בסדר? אז זה אומר ככה, יש עשר פעמים המילה כהן, אחד לגופה, אחד משמש לעצמו, ולכן אחד בעשרה אנשים יהיה כהן, ואידך האחרים, הווה מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות תשעה ישראלים, ואחד כהן.
אני לא מבין.
מה?
אני לא מבין. אני לא מבין קודם כל מה
בתורה
כתוב. מה לומדים בתורה?
זה בסוף ספר ויקרא, בפרשת בחוקותיי. כן. אתה תספור איתי את הכהנים, בסדר? זה בעמוד 211 בתנ"ך. פסוק שמונה, ראיתי? טוב. ואם מחו מערכך והעמידו לפני הכהן, אחד, והעריך אותו הכהן, שתיים, על פי אשר תציג את הנודר יערכנו הכהן, שלוש, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן השם כל אשר ייתן בינו להשם יהיה קודש, לא יחלקנו למה. פסוק 11, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, 4, והעריך הכהן אותה, 5, בין טוב ובין רע, כי ערכך הכהן, 6, כן יהיה. בסדר? עכשיו, פסוק 14, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לשם יעריכו הכהן, 7, בין טוב ובין רע, כאשר יעריך אותו הכהן, 8, כן יקום. פסוק 18, ומחר היובל יקדיש שדה ויחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות לשנת היובל, נגרם מערכך. פסוק 21, והיה השדה בצאתו ביובל קודש לשם כשדה אחריהם, לכהן תהיה אחוזתו. אז כמה כהנים יש לנו פה?
10.
מכאן שכדי לפדות שדה במין ההקדש, אתה צריך כמה כהנים? כמה אנשים? 10. האם צריך שכולם יהיו כהנים? לא. הראשון כהן, כתוב הכהן, נכון? ומה עם התשעה האחרים? כל האחרים הם מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. אתה לא יודע מה הפירוש של הכלל הזה?
לא, קודם כל אני רוצה להבין, כאן כתוב זה הכהן האחרון וזה נאמר עם הצדה.
זה לא משנה, כל הפרשה, הפרשה בכללה העוסקת בדיני ערכים כותבת 10 פעמים מילה כהן, זה מיותר, 9 פעמים זה מיותר. אם עסיק לכתוב ויעריכו, אתה יודע שזה הכהן. אתה אומר ויעריך הכהן, אז אתה רוצה לרבות, נכון? כלומר, איך אתה עושה? זה מיעוט. מיעוט אחר מיעוט אינו בא אלא לרבות. כי המילה כהן היא ממעטת. רק כהן ולא מישהו אחר. אם אני מוסיף עוד מיעוט אחרי זה, כהן אחרי כהן, זה מיעוט אחר מיעוט. יש לנו כלל, אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. כלומר, מינוס ועוד מינוס, מינוס כפול מינוס שווה פלוס, נכון? לפי העיקרון שאם אתה שם מינוס, אתה מעמיד את המינוס הישר. השני ישר יוצא פלוס, לא? זה עיקר.
רגע, שנייה, זה אומר, מאחר שכל הפרשה מידע כהן, 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 אז אתה אומר מיעוט אחרי מיעוט, זה לרבות, זה
הכל. נכון, השאלה יקרה, אין מיעוט אחרי זה מיעוט, אחרי הראשון. כל אחד הוא מיעוט אחרי הראשון.
לכל אחד יש מיעוט משלו.
לא, כן, זאת אומרת, הכהן הראשון, ואתה מוסיף לו מיעוט כל פעם. יוצא לפי זה שיש לך תשעה ישראלים. אבל אפשר להגיד אחרת, שזה מיעוט אחר מיעוט, אחר מיעוט, אחר מיעוט, ואז היית עושה שרשרת, יוצא לך חמישה כהנים, חמישה שאינם כהנים.
אוקיי.
נכון? זה השאלה של הגמרא. ואימה, חמישה כהנים וחמישה ישראלים.
אבל למה שזה יהיה ישראלים המיעוט הזה? למה זה
לא... מי שלא כהן, מי זה?
לוי.
כל מי שלא כהן, כלומר לוי או ישראל. בסדר. ביחס לכהן, גם הלוי נקרא ישראל.
איך אתה
יודע את הלוי? מה?
למה הגיעו לכלל הזה של מיעוט אחר מיעוט?
מאיפה יודעים את הכלל של מיעוט אחר מיעוט?
כי איך אפשר לחשוב על זה?
למה? אם אתה בא למעט, כלומר אתה בא למעט את מה שמיעטת. מיעוט אחר מיעוט. אתה בא למעט את מה שמיעטת. מה מיעטת? שרק מי שכהן. אבל אתה רוצה למעט את זה, זאת אומרת אתה רוצה לבטל את מה שעשית. יוצא שזה בא לרבות. לא, כדי שאחד מהם יהיה כהן.
זה אחת מהמידות
של התורה. זה ממידת ריבוי ומיעוט, זה לא מה-13, זה דעת רבי עקיבא. זה לא דעת רבי ישמעאל. בסדר? אבל מה, חמישה כהנים וחמישה ישראלים אם ככה. נכון? קשיא. נשאר קשה, אין לנו תשובה. כן, תסתכלו גם לתוספות, 10 כהנים. תוספות שואל, קשיא לי. עמי לא בא 11, דין בדין שקול בכל דבר שהוא תלוי, שעומד בשיקול הדעת. נכון, יש לנו כלל, אין בדין שקול, אז צריך להיות 11.
זה
עוד
לא.
זה בדין. אין בהם לקטות, בפני, כן, ודאי.
יש עד מקומות בתורה שהכהן חוזר על
לא יודע. מה בצרת? צרת הבתים. ובא הכהן ושם הכהן, נכון.
ושם, אבל שם זה לא
יודע. לומדים מזה משהו שם. כן. ואדם כיוצא בהם. כלומר, גם כשבאים לבדות אדם, אפשר, צריך גם כן 10 שאחד מהם כהן. אז יש עוד הגמרא, אדם מקדוש? כלומר, האם אדם יכול להיות בכלל מוקדש? כן? אין אדם מוקדש. עבד כן.
אתה יכול להקדיש אותו, ואז אתה כעבד לבית מדי...
עבד כן. אבל היה צריך כתוב ועבדים. זאת אומרת, אדם זה כולל גם את הבן חורין, ולא מצאנו אפשרות להקדיש בן חורין.
רגע, ואדם כיוצא בהם זה לקרקעות, נכון? זה
הכוונה? גם אדם, אם אתה בא לפדות אדם מן ההקדש, צריך 9 אנשים ועוד אחד שהוא כהן. בסדר, והרי לא מצאנו אפשרות להקדיש בן חורין.
קטן כן, אבא נותן נדר שהוא מקדיש את הבן. לא,
שום דבר מה הוא יכול לעשות. אי אפשר, זה לא ברשותו.
אבל אם הוא לא קודם אותו,
בגיון
הבן, את הבכור,
הוא
נשאר
בהקדש? מה פתאום? זה נשאר חוב, זה הכל.
מותר לו להשתמש, מותר לו...
מה?
מה שמות
של הקדש אדם? עבד? עבד כן, עבד זה רכוש. אז כשם שאני יכול להקדיש כיסא או שולחן, אז להבדיל, אני יכול גם להקדיש עבד. כן, עד עכשיו הוא היה רכוש שלי, עכשיו הוא רכוש של ההקדש.
ואני רכוש של עצמי, אני יכול להקדיש...
אני לא רכוש, זה בדיוק העניין. אני לא רכוש של עצמי.
אלא? כן,
אני בריאה של הקדוש ברוך הוא, אני לא רכוש. ולכן, מה שאומרים, אישה היא בעלים על גופה, מכיר? כדי להצדיק כל תועבה, אומרים שהאדם הוא בעל הבית על גופו. זה פשוט לא נכון, זה שקר גס. אני לא בעל הבית של עצמי. ממילא אני גם לא יכול להקדיש את עצמי.
אני לא בריאה
שהקדוש ברוך הוא ברא? לא,
הוא
בריאה שהקדוש
ברוך
הוא ברא.
הוא לא בעלים על
רכוש.
הוא לא בעלים על גופו. הוא לא להקדיש את עצמו.
הוא כן בעלים על גופו.
הוא יכול להקדיש את עצמו?
לא, הוא לא יכול, כי אין לו רשות לעשות את זה. אבל הוא בעצם יכול לקבל במתנה את עצמו. זה משמעות של שחרור.
יכול לבדות את עצמו.
יכול לבדות, אפשר גם לקבל מתנה. זאת אומרת, כשהאדון משחרר אותו, הוא מקנה לו את עצמו. זה קניין. כן, אז באמת השאלה היא באיזה כוח הוא יכול לקנות את עצמו, כי יש מושג של יד בהלכה. כן, איך יש לו כוח לקנות, הרי הוא עוד לא הוא. כן, הוא עוד לא בן חורין. כן, אז זה הביטוי, גיתו וידו באים כאחד. כלומר, הגט עושה שתי פעולות. הוא כאילו נותן לו יד לקבל את הגט. מובן? אז על זה יש בו שאלה, אדם מקדוש. אמר רבי אבאו, מדובר משהו אחר, באומר דמי עליי.
זה ערכים.
לא, זה לא ערכים, זה דמים, זה הבדל. זה אדם אומר, אני מקדיש את הסכום שאני שווה לו הייתי עבד. כן? אז זה סוג של צדקה. כן, באומר דמי עליי, דתניה האומר דמי עליי, שמין אותו כעבד. ועבד התקש לקרקעות, דכתיב, התנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, ולכן כשם שקרקע צריך עשרה כדי לפדות, אז גם עבדים או שווה עבד צריך עשרה. וזה חידוש גדול.
מה זה נקרא?
זה באמת חידוש עצום מה שכתוב כאן. כי היינו אומרים, מה פתאום? זה שהאדם קבע את מחיר הצדקה שלו רק לפי מה שהוא היה שווה כעבד, זה לא עושה אותו עבד. ואף על פי כן, אנחנו אומרים שצריך תשעה וכהן.
לא, לא הבנתי, אבל אדם שמעריך את עצמו כעבד ואומר דמי עליי, מה יש לבדוק? לא הבנתי, מה צריך לבדוק?
הוא רוצה את מה שהוא רצה להקדיש, הוא רוצה לבדוק.
הוא אמר, הוא הקדיש סכום מסוים.
השווה לערכו כעבד.
כעבד.
הוא רוצה לבטל את זה.
רוצה
לבטל. נקרא לבטל, הוא נותן כסף, הוא מקבל את חזרה.
לא, הוא לא רוצה לתת את הכסף. הוא לא רוצה לתת את הכסף.
אז באיזה זכות? לא נוגעים בהקדש.
אלא אם כן, ההקדש מוותר. אז כדי לוותר צריך תשעה וכהן.
מה משנה לו
התרת נדרים? זה דומה לתרת נדרים.
זה
כי לא הוקשו שאר הנדרים לקרקעות. פה יש היקש מיוחד, והתנחלתם אותם לרשת אחוזה, אז כשם שכשאני פודה עבד או קרקעות אני צריך עשרה, גם כשמישהו אומר דמי עליי, זה הוקש לזה. כן, זה מקרה מיוחד.
למה דווקא להקדיש את עצמו כאילו הוא רוצה לתת דקה,
הוא למשל מרגיש שהקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד, הציל לו את החיים. אז הוא רוצה לתת את עצמו. איך הוא ייתן את עצמו? דם היה לה.
איך אברהם נתן את יצחק?
הוא לא נתן. הוא רצה לשחוט אותו, זה משהו אחר. הוא לא יכול להקדיש אותו. כן. אין אפשרות להקדיש אדם. טוב, זהו. אז זהו, השאלה של הגמרא, האם אדם יכול להיות קדוש? זה מעניין, גם נראו קדושת החיים, כל מיני דברים כאלה.